עתה מתרחש האירוע שנובה הוא בוסר בטקס הקדוש האחרון של יום הכיפורים. כשהושלם שירותו של הכהן הגדול בקודש הקודשים, וחטאי ישראל הוסרו מן ההיכל בזכות דם קורבן החטאת, הוצג השעיר להזזל החי לפני אדוני. בנוכחות העדה כולה, התוודה הכהן הגדול על ראשו של השעיר להזזל את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ויקרא ט"ז 21. בדומה, בתום מלאכת הכפרה, בהיכל בשמיים, יונחו חטאיהם של חסידי אדוני על ראש השטן בנוכחות אדוני, המלאכים הקדושים, בצבאות הגאולים. השטן יוכרז כהשם בכל המעשים הרעים שהוא גרם להם לבצע. כשם שהשעיר לעזאזל נשלח למקום מבודד ולא מיושב במדבר, כך ישלח השטן לתבל השוממה שהפכה לישימון קודר ועגום. מעל ההתגלות חוזה את גירושו של השטן ואת התוהו ובוהו והשממה שישררו בעולם. הוא מכריז כי מצב זה ישרור במשך 1,000 שנים. לאחר תיאור ההתרחשויות שיקרו בעת שיבת המשיח והשמדת הרשעים, ממשיך הנביא בנבואתו: ראיתי מלאך יורד מן השמיים, ובידו מפתח התהום ושרשרת גדולה. הוא תפס את התנין, הנחש הקדמוני, אשר הוא המלשין והשטן, וקשר אותו 1,000 שנים. השליך אותו אל התהום, וסגר וחתם עליו, כדי שלא יתה עוד את הגויים עד תום 1,000 השנים. אחרי כן, צריך שיותר לזמן מעט. ההתגלות קו 1-3. התהום שאליה יושלח השטן מייצגת את הטיבל השרויה בתוהו ובעלתה. ניתן לאשש זאת בעזרה פסוקים אחרים. על פי כתבי הקודש מבראשית, הארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, בראשית א' 2. המילה תהום מופיעה בשני הפסוקים שצוטטו להיל. הנבואה מלמדת שהארץ תשוב, לפחות באופן חלקי, למצבה מקדמת דנה. הנביא ירמיהו, שחזה ביום הדין הגדול של אדוני, מכריז: ראיתי את הארץ, והנה תוהו ובוהו, ואל השמיים, והן אורם. ראיתי ההרים, והנה רועשים, וכל הגבהות התקלקלו. ראיתי, והנה הן האדם, וכל הוף השמיים נדדו. ראיתי, והנה הכרמל המדבר, וכל הרב ניצו. רמיה ד' 23-27. כאן, בעולם הזה שהפך לישימון, ייקבע מהונם של השטן ומלאכיו הרעים 1,000 שנים. כשהשטן יהיה מרותק לעולם הזה, הוא לא יוכל להגיע להונמות אחרים כדי לפתות את אלה שלא חטאו מעולם ולהציק להם. מבחינה זו הוא כלוא, שכן לא נותרו בעולם בני אדם שיוכל לשלוט בהם. הוא חדל לחלוטין ממלאכת ההטיה וההרס שהתענג עליה במשך דורות כה רבים. הנביא ישעיהו, שחזה את מפלת השטן, מכריז: איך נפלת משמיים, הלל בן שחר? נגדעת לארץ, חולש על גויים. ואתה אמרת בלבבך, השמיים ההלה, ממעל לכוכבי הל הרים כיסי, הדמה להליון. אך אל שאול תורד, אל ירקתי בור, רואיך אליך ישגיחו, אליך יתבוננו. הזה האיש מרגיז הארץ, מריש ממלכות, שם תיבל כמדבר, וערב הרס, הסיריו לא פתח ביתה. ישעיה י"ד 12-17. במשך 6,000 שנים, המרד שחולל השטן יריד את העולם. הוא שם תיבל כמדבר, וערב הרס, הסיריו לא פתח ביתה. במשך 6,000 שנה, השטן קלה את חסידי אדוני בבית הכלא שלו, ואילו היה יכול, היה משאירם כאסיריו לנצח. אך המשיח שבר את כבליו ושחרר את אסיריו. אפילו הרשעים נמצאים עכשיו הרחק מהישג ידו של השטן. הוא ומלאכיו הרעים נותרו לבדם, כדי לחשוב על מעשיהם ולהבין את השפעת הקללה שהמיט החטא על העולם. כל מלכי גויים כולם שכבו בכבוד איש בביתו. ואתה הושלחת מקברך כנצר ניטב. לא תאחד איתם בקבורה, כי ארצך שיחת עמך הרגת. ישעיה י"ד 18-20. במשך 1,000 שנים ינדוד השטן בעולם השומם, כדי לחזות במו עיניו, בתוצאות המרות של מריו ומלחמתו בתורת אדוני. במשך תקופה זו התעצמו סבלותיו. מאז שחטא לראשונה, חייו קדושי הפעילות לא הותירו לו זמן להגות. החטא, כשהוא משולל מכוחו, נגזר עליו להגות בפועלו, מאז שמרד לראשונה בממשלת אדוני בשמיים. ולהמתין בחלחלה לגורל הנורא המצפה לו, כאשר יסבול בעבור כל הרעה שהוא חולל, ויואנש על החטאים שהוא גרם לביצועם. מאסרו של השטן ייסב לחסידי אדוני קורת רוח ושמחה. הנביא אומר, והיה ביום מניח אדוני לך מהוצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה שרובד בך. ונשאת המשל הזה על מלך בבל, המיוצג כאן בידי השטן, ואמרת, איך שבת נוגס, שבתה מדהיבה, שבר אדוני מטה רשעים, שבט מושלים. מכה עמים בהברה, מכת בלתי שרה, רודה בהף גויים, מורדף בלי חסך. ישעיה י"ד 3-6. במהלך 1,000 השנים שיחלפו, מן התחייה הראשונה עד לתחייה השנייה, יערך משפטם של הרשעים. שאול השליח מצביע על משפט זה כעל אירוע שיבוא אחרי ביאת המשיח השנייה. הוא אומר, לכן, אל תשפטו דבר בטרם עת, עד כי יבוא האדון, אשר גם יוציא לאור את תעלומות החושך וגם יגלה את מחשבות הלב. קוריניתם א', ד' 5. דניאל מכריז, כי כאשר בא עתיק יומין, הוא דן את דינם של קדושי עליון. דניאל זיין 22. לאחר מכן, ישפטו הקדושים את העולם. בעת ההיא, הצדיקים ימלכו כמלכים וכהנים לאדוני. יוחנן אומר בספר ההתגלות, ראיתי כיסות, התיישבו עליהם ומשפט ניתן בידם, כי יהיו כהנים לאלוהים ולמשיח. וימלכו איתו 1,000 שנים. ההתגלות כף 4-6. בהת ההיא, כפי שנבא שאול השליח, הקדושים ישפטו את העולם. קוריניתם א' ו' 2-3. הם ישפטו את הרשעים יחד עם המשיח, ישבו בין מעשיהם למצוות תורת אדוני, וישפטו כל מקרה לגופו בהתאם למעשים שעשה האדם עלי אדמות. אז יגזר דינם של הרשעים, ויקצב עונשם בהתאם למעשיהם, וירשם בספר המוות ליד שמותיהם. גם השטן ומלאכיו הרעים ישפטו בידי המשיח וחסידיו. שאול השליח אומר, האם אינכם יודעים שהקדושים ישפטו את העולם? ההתגלות כף 4-6, קוריניתים א' ו' 2-3. יהודה מכריז, ואת המלאכים אשר לא שמרו את מעמדם הרם, כי אם עזבו את מעונם, שמר בכבלי עולם, ובהפעילה למשפט היום הגדול. גרת יהודה 6. בתום 1,000 השנים, תתרחש התחייה השנייה. הרשעים יקומו לתחייה, והתייצבו לפני אדוני לקראת ביצוע גזר הדין שנפסק נגדם, כנאמר, לעשות בהם משפט כתוב. אחרי שתיאר את תחיית הצדיקים, אומר בעל ההתגלות, שהר המתים, לא חיו עד תום 1,000 השנים. ההתגלות כף 5. ישעיהו מכריז בקשר לרשעים, והוספו הסיפה אסיר על בור, וסוגרו על מסגר, ומרוב ימים היפקדו. ישעיה כ"ד 22. פרק 42, תום העימות. בתום 1,000 השנים, ישוב המשיח לעולם. הוא מלווה בצבאות הגאולים ובפמליית מלאכים. כאשר הוא יורד לארץ בכבוד, הוד והדר עצומים, הוא קורא לרשעים שמתו לקום לתחייה ולקבל את הדין שנגזר עליהם. הם יוצאים מקברותיהם, צבא עצום ורב, מספרם כגרגירי החול על קרקעית הים. איזה הבדל חד בינם לבין המתים שקמו לתחייה בתחייה הראשונה. הצדיקים עוטים יופי ונהורים נצחיים, והילו הרשעים נושאים על גופם את תקוות המחלות והמוות. כל העיניים בהמון העצום הזה נשואות אל על, כדי לחזות בכבודו של בן האלוהים. פה אחד מכריזים צבאות הרשעים, ברוך הבא בשם אדוני. לא ההבל המשיח מדרבנת אותם להכריז את הברכה הזאת. כוחה של האמת מאלץ את המילים הללו לצאת מספטותיהם החשוקות. הרשעים יוצאים מן הקבר כשם שנטמנו בו. הם עדיין חדורים באותה שנאה למשיח, באותה רוח מרי. הם לא יקבלו תקופת מבחן נוספת שבה יוכלו לתקן את המשגים וההבלות שביצעו בימי חייהם. אילו תוארך תקופת המבחן, לא תהיה לכך שום תועלת. חיים שלמים עמוסי חטאים לא ריקחו את ליבם. אילו זכו בתקופת מבחן נוספת, הם היו חיים ונוהגים בדיוק כפי שחיו ונהגו בתקופת המבחן הראשונה, דהיינו בהתחמקות ממצוות אדוני ובהסתה למרד באדוני. המשיח יורד על פסגת הר הזיתים, שממנה, אחרי תחייתו, עלה לשמיים. כאן חזרו המלאכים על ההבטחה על שיבתו. הנביא מכריז, ובא אדוני אלוהי, כל קדושים ממך. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר לפני ירושלים, מקדם, ונבקע הר הזיתים. גיא גדולה מאוד. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. זכריה י' 5-4-9. כאשר ירושלים החדשה יורדת מן השמיים, במלות תפארתה וזוהרה, ונחה על האתר המיועד, שתואר והוכשר כדי לקבלה, המשיח, חסידיו והמלאכים, נכנסים להיר הקודש. עתה נהרך השטן לקו הגדול האחרון על עליונות. בעודו משולן מכוחו ומנותק ממלכת ההונאה שלו, חש שר הרוע ומלל, עצוב ומדוכא. אך כאשר הרשעים קמים לתחייה, מתעוררות תקוותיו, והוא נחוש בדעתו לא להפסיד בהימות הגדול. הוא יציד את כל צבאות העובדים תחת דגלו, וינסה לבצע את זממו באמצעותם. הרשעים הם אסירי השטן. בכך שמעשו במשיח, הם קיבלו על עצמם את עולו של מנהיג המרד. הם מוכנים ומזומנים לקבל את הצעותיו ולעשות את רצונו. ואולם, ברוב הרמומיותו, הוא אינו מזדהה בפניהם כשטן. הוא טוען שהוא השליט העליון בעל השליטה הבלעדית על העולם, על פי דין, ושנחלתו נגזלה ממנו שלא כחוק. הוא מציג עצמו בפני נתיניו המרומים כגוהל. הוא מבטיח להם שהוא חלצה מן הקבר והקימם לתחייה באמצעות גבורתו, ושהוא עומד להצילם מן השיעבוד האכזר ביותר. עכשיו, אחרי שהמשיח הוסר מקרבם, מחולל השטן ניסים ומופתים כדי לאשש את טענותיו. הוא מציע לצאת בראשם כמצביא, לתקוף את מחנה הקדושים ולכבוש את עיר האלוהים. בצהלה שטנית, הוא מצביע על עבר אין ספור רבבות הרשעים שקמו לתחייה, הוא מכריז כי כמצביעם יעלה בידו להביס את עיר האלוהים ולחמוס פעם נוספת את כיסו ומלכותו. בקהל עצום זה נמצאים רבבות בני אדם מן הגזע שחי לפני המבול, שזכה לתוחלת חיים ארוכה. אלה אנשים גבוהי קומה ובעלי יכולות שכליות גבוהות ביותר, אשר נכנעו לשליטת המלאכים החוטאים והקדישו את יכולותיהם, מיומנויותיהם והידע אשר רכשו כדי להדיר את עצמם. אלה אנשים שעבודות האומנות הנפלאות שלהם גרמו לעולם להעריץ את גאונותם, אך אכזריותם והמצאותיהם הסתניות תימו את העולם, השחיתו את צלם האלוהים באנושות וגרמו לאדוני למחותם מעל פני האדמה. בקהל העצום הזה ישנם מלכים ומצביעים שכבשו ארצות, גיבורים אמיצים שלא הובסו מעולם באף קרב, לוחמים גאים ושאהבתניים, שצהדיהם המתקרבים עוררו חיל ורהדה בקרב ממלכות. המוות לא שינה אותם כהוא זה. בעודם יוצאים מקברותיהם, הם ממשיכים להגות במחשבות האחרונות שחלפו במוחם ברגע המוות. הם מונעים בידי אותה תשוקת כיבוש שמשלה בהם לפני מותם. השטן נוהץ במלאכיו, ולאחר מכן במלאכים, בכובשים ובלוחמים העוצמתיים האלה. הם שוקלים את עוצמתם ומספרם, ומכריזים כי הצבא שנמצא בתוך עיר האלוהים קטן בהשוואה לצבאותיהם, ולכן יוכלו להביסו. הם פורסים את תוכניותיהם להשתלט על ההוצרות והפהר של ירושלים החדשה. הכל מתחילים מיד להיערך לקרב. חרשים מיומנים בונים כלי מלחמה. מצביעים שזכו לתהילה בזכות ניצחונותיהם מארגנים את רבבות לוחמיהם במחלקות ופלוגות. לבסוף ניתן ההוט להתקדם והצבא העצום על רבבות לוחמיו יוצא לדרך. צבא כזה לא זומן מעולם בידי כובשי הארץ. מעולם, מאז שפרצה המלחמה הראשונה לאדמות, לא קם צבא שכלל כוחות מאוחדים מכל הדורות, כמו הצבא העצום הזה. השטן, המצבי והלוחם העוצמתי ביותר, מוביל את חיל החלוץ, ומלאכיו מאחדים את כוחותיהם ונערכים לקרב האחרון. חיל החלוץ של השטן מורכב ממלאכים ולוחמים. המוני הלוחמים האחרים צועדים בעקבותיו במחלקות ופלוגות ענקיות, כל אחת תחת מצביעה. בתזמון צבאי מדויק, שורות הלוחמים הצפופות מתקדמות על פני האדמה, המקוטעים והכלכלים, אל עבר היר האלוהים. בצו ישוע נסגרים שערי ירושלים החדשה. בצבאות השטן מקטרים את ההיר ונערכים למתקפה.